ביוגרפיה שלך לכתוב גם. אם הביוגרפיה שלך היא שנולדת במגדל או נולדת בטבריה?
אני נולדתי בטבריה, או בן שנה הוריי עברו למגדל.
זהו, כי פה כתוב מגדל, פה כתוב טבריה. אני חושבת, אבל נולדת ממש בטבריה.
נולדת בטבריה, ובערך בן שנה או 10 חודשים, אני יודע בן כמה, אז הוריי התיישבו במגדל, אבא עזב את כל ה...
מה הוא עשה בטבריה?
הוא היה, אני מצד אבא דור 5 בארץ, ו6, אני יודע כמה. הוא היה בן בסוחר השיר שמה, והוא עסק יחד עם המשפחה במסחר. אחר כך הוא היה מהראשונים שהתגייסו למשטרה העברית עם כניסת האנגלים, עם שטרית, אם אתם שמעתם, יחד, קבוצה ראשונה, שהיו ידידים ועבדו יחד. הוא היה חוקר ידוע בסביבה.
אבא שלך.
כן, באזור. עד היום ערבים שפוגשים אותי מזכירים את אבא, אהבו אותו נועה.
כן.
אהבו אותו. הוא היה נשאר שבועות אצל השכים והיה חוזר עם הפושים. זאת אומרת, תוך יחסים היה תופס אותם. השך היה תופס לו אותם, הוא לא היה יושב שם וחוזר עם... כן, היה מאוד, כי מהמסחר שצבא, הוא ניהל את היחסים עם הערבים. זה היה מסחר של בדים ושל אורות שנשלחו, שמציידים שנשלחו לצרפת. אז הדוד עסק במשלוחים לצרפת וכולו, ואבא היה יוצא בין השבטים בעבר הדם ופה ובא עם האורות, ועם השכי, עם האמירים, הוא היה עם הערבים ממש...
ידע ערבית יפה.
הייתה לו מחלוקת על מה שהלך פה בהרבה דברים.
כן, למי הוא היה קרוב? לבובר? למאגנס?
הוא חשב שצריך ליצור, שאפשר ליצור יחסים עמוקים, ועל ידי זה לסלק הרבה קשיים.
כן.
על ידי יחסים עמוקים, ככה. ומצד שני, הוא למשל עמד על דברים מעשיים שצריך לעמוד עליהם. הוא לא היה כזה שהוא לא ראה אלימות ולא ראה. נגד אלימות הוא דרש כוח. אבל הוא אמר שלא זה הפתרון, זה אמצעי שאנחנו חייבים לנקוט נגד פושעים, נגד אלימים, נגד זה, חייבים, כי הם לא מבינים את הפסיכולוגיה האירופאית נגד אלימות. פה דווקא היה לו ויכוח עם הרבה דברים כביכול מודרניים שטעו בכתובת שלא הבינו. לא חלילה, אבל להראות, אני ידיד איתך, אבל לסדר אותי אתה לא תוכל. אבל מצד שני, הוא אמר, צריך להתיידד עד לעומק הידידות. לא סתם לדבר דברים יפים, אלא ממש להגיע לידידות עם האנשים, איש אדם אדם, כי גם הם ביניהם יודעים לעמוד על אלימות, ויודעים מה זה ידידות. כי יש טעות בעניין הזה, שמצד אחד מתעלמים מקיום אדם, ולא מתייחסים אליו כאדם, מצד שני שמים עליו סוכריות, כאילו בזה לנחם אותו. אז הוא את הסוכריות האלה נותן לך סכין באדם, מפני שהוא גם שונא אותך וגם מזלזל בטיפשות שלך שאתה לא יודע איך לנהוג. זאת אומרת, פה יש מין הפיכה בהתנהגות, וההתנהגות צריכה להיות מה שנקרא אצלהם של גבר, ואז הם גם מתיידדים איתך ומכבדים אותך, כי אם אתה לא גבר אז גם לא מתיידדים איתך. זאת אומרת, זה באופן סמלי, זה באופן סימבולי. הם גם לא ידידים איתך, הם יבוזו לך, ינסו אותך, אבל לא ידידים. אבל למצוא את הדרך לידידות, ואז יסולקו המון קשיים. היו לו ויכוח חריף מאוד עם המחלקה הערבית של הסוכנות, עם זה שלא מספיק חודרים אל החיים הערביים האמיתיים, כי הוא אמר, הוא טען תמיד, אנחנו הולכים לחיות פה. וזה מוכרחים להיות קרובים, לא, כי מה הוא אומר, טוב, לא חשוב, זה היו הרבה...
מה היית? אתה יודע ערבית? אתה גם כן?
כן, ודאי. אני עד היום באזור פוגש ערבים, רק הם שומעים שאני בן של אבא, אז איזה חום ואיזה ידידות.
איך הם קוראים לו?
אבו גרוס.
אבו גרוס, איזה יופי.
וממש מספרים לי אגדות ממש. והוא לא היה חייכן, הוא היה ידיד, זאת אומרת, הוא היה חייכן, אבל הוא לא היה חלוש, לא בזה הוא, להפך, מספרים עליו שהוא היה תקיף, הוא גילה והכל, אבל הוא היה אחד מהם, זאת אומרת, הוא התיידד באמת, הם האמינו לו שהוא ידיד, לא שהוא בא מבחוץ, הוא מחייך להם חיוך יפה, כמו תייר אדיב, רחמני או משהו כזה, אלא כאחד ש... וזה אבא טען הנקודה הזו, לא לבוא ולהיות רחמנים, אלא לבוא ולהיות... שכנים, ידידים, חברים, שבאמת...
עד היום לא הבינו.
לא, לא, לא מבינים
לא
את זה.
הבין.
לא מבינים.
איזה יום מולל היום, לפי דעתי.
לא מבינים את העסק הזה. של התקרבות אמיתית לא ש... תראי, בואי אני אספר לך סיפור עם כל המדברים. כן. אני יודע טוב ערבית.
כן.
ואני נפגש עם ערבים.
כן.
ככה, בפעם. אני אוהב את השפה גם, כן. אני אוהב לדבר, ואני... כן. אז פעם, לא מזמן, אומר לי בחור אחד, ככה, אחרי שהוא ראה ש... אני מאוד מכיר, אני לא יודע איך הוא קיבל איזה אמון לדבר איתי. אז הוא אומר לי ככה.
בחור ערבי.
כן, בחור אינטליגנטי, שנהנה מהחוגים היהודיים פה, וכרם. הוא אומר לי, תראה, הוא התמרמר. אז הוא אומר לי, תראה, ובסוף זה יצא לנקודה הזו, אני נזכרתי באבא, אתם חשבתי כמה הוא צדק, והיה לו ויכוחים קשים מאוד, כי הזמין אותו לעבוד במחלקה הערבית של הסוכנות. אז הוא תכף, בשיחת הקבלה, אמר, תדעו לכם שהשקפה שלי היא זו. אם לא מקבלים את הקו, זה אין לי מה לעשות. אני לא, הוא לא קיבל. הוא לא ענה. מפני שהנהלה של זה הייתה אחרת. היה עם פוילשטיק, לא הנה ולא הנה, וגן הנה וגן הנה, לא ברור מה, הכל מטושטש, הכל קרה. אז הערבי הזה אומר לי דבר כזה, וזה מעניין, זה נורא מעניין. הוא אומר לי, תראה, בואו נדבר. אם אני יושב ומדבר עם אפילו אחד שאני חושב אותו למנוול אצלכם, דיין, מישהו, אני, כשאני גומר שיחה, אומר, ואם הוא מסכים איתי, אני לא מסכים איתו והוא לא מסכים איתי, אומר, אבל אם אחד כזה מסכים איתי, אני יודע שהתקרב. אבל הוא אומר, אם אני נפגש עם חברה שמלטפים אותי, עושים ממני קריירה של עצמם, הם נהיים חשובים בזה שהם רחמנים על ערבים. הוא לא אמר לי מי זה הם, אבל...
הרבה.
אז הוא אומר, אז מה? אז אין לי מי לדבר. אין לי מי לריב אפילו, הוא אומר. אין לי מי לריב, הוא אומר. כי אם אני רב עם מישהו ברצינות, אז יש לנו כבר עסק משותף. אם אני באמת רב, לא סתם מתקוטט מרביץ מכות, אבל אם יש לי ויכוח ובי ומישהו באופן רציני ממושך ואנחנו רבים ומדברים ומדברים ורבים, זה כבר מה שהוא אומר, זה כבר אנחנו, אבל הוא אומר, אין לי מי לריב אפילו בזה, אז מה, אני צריך רחמנות, אני לא רוצה רחמנות.
וההורים שלך
במקור
היום
מאין, רוסיה,
מליטה,
אמא הייתה מליטה.
אתה
שותה עם חלב, סוכר? לא, אם זה שחור, אני רוצה עכשיו.
זה נס.
זה נס, אז... לא, אם עם נס, אז תני לי עם חלב. וזו בעיה מאוד עדינה, יש כזה עם הערבים. ועד שלא נבין אותה עמוק, אני לא חושב שנפתור פה בעיות.
אני לא חושבת שזה כל כך קשה להבין אותה, מה הבעיה?
לא, זה קשה. אנחנו באים במנטליות אחרת. ואנחנו לא מבינים אפילו מה זאת אומרת ללכת יחד. אנחנו באים עם, את מבינה, יש כאלה סתם שהם היו רוצים לרוץ לשכם ולעזאזל, אני יודע, לכל הרוחות, וכל, סתם פנאטיות, זה הורס לנו את כל החצייה, זה מצד אחד. מצד שני, יש אנשים שלא תופסים, שבשבילם זה... כל העסק הזה של הערבים זה הזדמנות להיות בסר המנשן. אני לא יודע אם את מבינה אותי.
מבינה.
הם אפילו לא רציניים בעסק. הם אפילו לא רציניים בעסק. זה בשבילם הזדמנות להיות סופרמן.
כן, אני
לא
יודעת את ה... כן.
ובזה לא נפתור שום. כי הערבים מרגישים את
בדה.
זה. תביני, הם מרגישים את זה. הם אומרים, אנחנו צריכים... הוא כעס, רק הוא אומר, אני צריך את הרחמנות שלכם.
בדה.
אני רוצה אנשים שמוכנים ללכת איתי, לא שהם מרחמים עליי והם גדולים ואינטליגנטים והם טובי האדם בגלל זה שהוא, אני אדם כמוהם. הוא מרגיש את עצמו פתאום נחות.
ודאי.
כאילו שרואים אותו איזה מין אובייקט
לטיפול.
כן, לטיפול. או, זהו. והוא לא רוצה להיות אובייקט לטיפול. הוא רוצה להיות אדם. וזו בעיה לא פשוטה להתמודד איתה ככה.
אוי, אני לא יודעת.
כן, אז מה שסיפרת על אבא, כן, אז אחרי שהוא היה במשטרה, אחרי זמן מה הוא התמרד.
נגד?
נגד האנגלים. הוא אמר שהם התחילו לסכסך בין ערבים ויהודים. הוא גם היה ככה עצמאי, אני יודע, פעם שלחו אותו לתפוס מופסים בדגניה, מופסים זה היה קומוניסטים. והחבר'ה המופסים היו חברים שלו. אז הוא לא הלך, הוא היה צריך לקחת קבוצה שלמה כמפקד היחידה, ולצאת בלילה פשיטה, לתפוס אותם בדגניה. הם היו חבר'ה, וביניהם היו ידידים הכי טובים שלו, חבר'ה נחמדים, בחורים, אז הוא יצא לתפוס אותם, הוא צפצף את האנגלים. הוא לא יצא. אז הוא עמד משפט צבאי, והיה לו תעודה, כאילו אני הייתי חולה, והוא יצא בשלום מהעסק. אבל הוא התנגד, הוא לא סבל את השתלטנות שלה, את החרחור ריב שלהם. הם סכסכו בין הקצינים הערבים ובין הקצינים בינו ובין הרבה. הם שמו אותו נניח ממונה על איזה עסק לא נעים מצא ערבים, ושמו קצין ערבי קולגה שהוא יהיה ממונה דווקא על העסק. הם עשו כל מיני מעשים שיתחילו זה. אז הוא טען שברכה לא תצא, הוא על כל פעם לא יכול. הוא היה איש ישר וככה...
אתה דומה לו?
אני יודע.
בגוף?
הוא היה יפה יפה, איפה אני?
בטח שאתה זה ממהפכה לי לשאול.
הוא היה איש, לא, איפה?
למה, היה גדול בעל גוף ככה כמוך.
אבל זה היה גבוה ותמיר. פעם היה אצל, הוא היה ממש אצילי. יפה, יפה, איפה אני? הוא היה איש יפה. אצילי כזה.
ואתה בן יחיד היית?
אני ואחות.
אחות.
אחות ואני יותר נכון, היא המבוגרת יותר.
אתה קטנצ'יק.
ככה קצת.
תינוק אלה. אז אתה מעורב ככה טוב, טוב, טוב בארץ, חמישה, שישה דורות, זה לא הולך ברגל. לא הולך ברגל.
אז הוא עזב את המשטרה ולקח את החלק שלו מהמסחר, שאלו והשקיע בחקלאות.
במגדל.
הוא נהיה חקלאי במגדל, על חוף הים, על הביצות. מה שהיום ממשלה עושה, מי, אדם פרטי היום יובש ביצות, איפה, מי שרק שם יד מקבל סובסידיה, סובסידיה בלי סוף, שם הכל היה עבודה פרטי. והוא גם בזה, אצלו הייתה עבודה מעורבת. עבדו חברי גינוסר אצלנו, ועבדו ערבים מהכפר אצלנו. הוא לא הסכים עד, והיה לו ריב אז עם הרבה אנשים מהיישוב. כלומר, אם אנחנו רוצים לבנות יחד, אנחנו לא יכולים לעשות אותם לטמאים.
כן.
צריך להפסיק את הפועלים הישראלים, היהודים הצעירים, שיהיה להם עבודה, אבל יחד, שיעבדו יחד. והיו לו בזה ככה, גם,
כן.
היו אצלנו פועלים קבועים חודשיים, יהודים, והיו ערבים, תמיד יחד. זאת אומרת, ובזה היו לו קשיים משני הצדדים.
הוא היה יחיד בסוגו.
כן, כי אז היה עבודה עברית, והיה לזה סיבות, כי לא היה להם פרנסה לכם.
כן.
אז הוא אומר, בסדר, עבודה עברית, אבל אנחנו באנו פה לגור, זה מוכרח להיות, בכלל, היו לו ככה שיגונות
משלנו. ואז אתה נולדת ב-1920, ובהקמת המדינה ב-48, איפה היית? במגדל?
הייתי ב-48, לא, אני, אצלנו היה אסון, ב-36-9, המוראות האלה, אצלנו עם כל היחסים האלה, שעזרו שנים, לא עזרו עד הסוף. שרפו אצלנו את המשק, דודי נהרג בטבריה, כבר 10 חודשים בערך, אבא נהרג.
מה אתה אומר? מאין באו הכנופיות האלה?
טוב, הוא קצת, זאת אומרת, הזהירו אותו דווקא, אנשי הכנופיות הזהירו אותו, שהוא היה יוצא לאבד את האדמות, כי אנחנו גרנו לא במושבה עצמה, אלא על חוף הכנרת. במושבה אחר כך הרופאים אסרו לגור שם, כי זה
עלה
במצור, אז העבירו את התוכניות, החליפו והעבירו אותם להר. ואבא ועוד איזה שכן או שניים, עיקר או שניים, התעקשו להישאר על חוף, לא רחוק מהאדמות, אלא לשבת עם האדמות, כי המושבה הייתה לא על האדמות. ואנחנו גדלנו על הכנרת ממש, ככה, מהמים, והיו די בודדים. היינו עם הקליפטוסים הגדולים והכנרת. אבל היה מקום יפהפה, ממש אגדה. פשוט אגדה. גרנו עם בפרדס, זאת אומרת, יחד, זה היה הכל. היית יוצא מהבית, היית במים ובפרדס. ועל בדידות, היינו רצים הרבה. אבל מה, הבדידות הזו, היה לה גם יופי משלה. היה כל הזמן בשדות ובמים. זה היה מעורה בתוך. כן, ממש בתוך. היה גם קושי לבדידות, היו מחלות, המלאריה הזו הרסה ואיזו. והיו גם הבעיות הקשות האלה של בדידות, גם מבחינה ביטחונית, למרות שהכל היה פתוח בליז מפתחות, היום סוגרים. והיו את הידידות עצומה עם הכפר, אני חושב שאחד...
איך קראו לפה?
מג'דל?
מג'דל.
אני חושב שידידות כמו שהייתה בין שייח מוטלק ואבא, זה לחפש בדורות. הם היו ידידים כאלה, כמו אחים אוהבים ממש. אבל אמיתי.
כן.
והשייח הזה היה אישיות. זה כמו המלכים, לחתום את שמו הוא חתם ככה. אבל זה היה איש חכם, אבל לא פיקח קטנוני, אלא נבון, וטוב, טוב לב וחכם. ממש, לילות היו יושבים תמיד, הם ממש אהבו אחד את השני.
כן.
וזה התבטא, את השייך הזה לקחו לכנופיות וכמעט הרגו אותו בגלל הידידות הזו. בגלל הידידות.
הכנופיות באו מניין, מסוריה?
באו מעיראק, ובאו מתוך הארץ עצמה, כאלה שנסחפו איתם. באו מעיראק, זה קאוקז'י היה אז, אם את יודעת לספר, זה קאוקז'י היה אז. והשייך הזה לקחו אותו להרים, והוא יצא חצי בן אדם, חזר, וסיפר מוראות כאלה, הראו לו גולגלות של אנשים, והראו לו משהו נורא, מה שהוא סיפר. הוא גם פחד לספר כבר לאבא, הוא בסודי סודות היה לספר את זה. אבל זה היה... הם שמרו שנים, לא נתנו לפגוע, אבל בסוף זה לא... ולאבא הזהירו אותו חרדים מהערבים, שהוא יחדל לבוא לאבד את השטחים. זה היה אחרי ששרפו והרסו את הבית, ושרפו, אז הוא היה בא בלילות לאבד את השטחים. לא ביום, ביום אי אפשר להגיע. אבל בלילה הוא היה בא וחוזר. והיה לו כנראה... כי מצאו אותו פצוע בשדה, וזה נמשך, ניתוחים וככה, וזה לא הלך. והיה לו כנראה התנגשות, כי היה באותו זמן איזה שני ערבים, אחד מהם לא נשאר בחיים, היה משהו שם.
הוא לא סיפר, הוא לא יכול היה לספר.
הוא לא סיפר, כי הוא לא רצה לספר.
הוא לא רצה.
כי הוא אמר ש... נבריא, הוא חשב שנבריא, ו...
כן, נעבור לסדר היום.
נעבור לסדר היום, הוא לא רצה לספר.
בין כמה הוא היה?
בין... סביבה, ב-39, הוא היה סביב 40, ב-39.
ואתה בן כמה היית אז?
איש צעיר.
כן, בדיוק. בן כמה אתה היית אז? בן 19.
משהו כזה. כן, כן.
ואז נפל על כתפיך עול המשפחה?
ואז אני, זאת אומרת, באותו... קיץ שנשרפו כל הנוער, אני עברתי, היה עוד עניין. אני, לי הייתה קדחת כרונית, מלאריה כרונית. הרופאים אמרו שאני מוכרח לצאת מהמקום לפחות למספר שנים, להתרפא. אז קשור עם זה וקשור עם המורות שפרצו, אני יצאתי ללמוד.
בפריז?
לא,
בירושלים. בירושלים.
אני גם אצל מורים.
מורים, בירושלים. אז הדרך הראשונה מהגליל הייתה לירושלים.
כן.
סמינר למורים, וכאן...
ובעצם הסיבה הייתה בריאותית.
כן.
יותר נכון. אבל אני למדתי.
כן.
רצתי למורים, על ציור לא חשבתי, בחלום אני יודע שלא למדתי.
אבל להיות מורה, אהבת את הרעיון? או שזה היה ככה משהו מעולה?
עוד לא היה לי ברור.
כן.
אני יצאתי ללמוד, אז למדתי בסמינר. יכול להיות, יצאתי, אני אגיד לך את האמת, אני יצאתי ללמוד, אז... הלכתי לגימנסיה רחביה, קיבלו אותי, אבל היה צריך לשלם שם שכר לימוד, מה שעלה לי כל המחיה בירושלים. אז בסמינר זה הלך ככה,
זה פשוט, לא להיות במלאריה, כן.
לא להיות במלאריה, מה אני אשב ככה, אז למדתי. אחר כך היו המוראות וכל העסק הזה, נהרס בכלל הכלכלה וכל הדברים, אז הסתדרנו, לא זוכר, נתתי קצת שיעורים פרטיים, אחותי עבדה, פה היא גמרה, זה עובד סוציאלית. ועבדה, ועזרה לי קצת, והיא עזרה גם למשפחה.
ואימא?
כי אימא באה, הייתה חולה והייתה איתנו, אבא ואימא היו בטבריה באיזו דירה עזובה, זה היה ככה מאוד שוב. אז ההגנה שלחה את אבא, בגלל מכתבי האיום, אמרו לו, תצא מטבריה.
כן.
תצא. ושלחו אותו לירושלים למשרה בסוכנות, במחלקה הערבית.
אז זהו, שהוא לא יתקבל.
באופן אוטומטי.
כן.
אז הוא לא רצה. הוא בא לשאול מה הכיוון, ושוחח, הוא אמר, לא, בכיוון הזה הוא לא הולך. הוא תכף אמר את הכיוון שלו, ודבר זה, אני לא מוכן לקבל את זה, כי זה כל כך היה לו העסק הזה מאוד, תראי, הוא היה עושה סולחות שם בסביבה, והיה כל העניינים, היה רצח, אז היו רצים אליו לעשות את הסולחה, והוא עשה, יש צילומים, וזה ככה, וכל זה. ואז הוא לא רצה פתאום למכור את עצמו וללכת בדרך שהוא כל הזמן כתב, הוא היה כותב מדי פעם בארץ.
כן?
כן, משהו ככה, כן.
על מה? על דברים שקרו?
לא,
על
למשל, על כל מיני עניינים לא מדיניים ממש, אבל חצי מדיניים. איך תגובות כאלה, תגובות כאלה, לא מדיניים ממש, לא מדיניות
גדולה,
אבל מדיניות של החיים, של החיים, כן, של החיים, כן. מדי פעם הוא כתב על איזה נושא ככה, לא הרבה, אבל כמה פעמים הוא כתב מאמרים. כך שהוא גם, למשל, הוא היה, כששרפו את הבית, נשרף שק עצום, זאת אומרת, מכל כזה של ניירות, שהוא כל הזמן עבד על שורשים בין השפה הארמית והעברי, הוא מהתנך רץ כל הזמן.
מאין היה לו זה? מסבא?
הוא היה בחור שלמד, כנראה, אני יודע איך למדו אז בישיבה או באיזו צורה עצמאית, בעיקר היו אוטודידקטים, חבר'ה שרצו ללמוד.
איפה למד? בטבריה?
בטבריה, פשוט ספרים ולמד, ואהב את זה. היה משקה בפרדס, אז היה תמיד אצלו ככה בצד, היה מונח כשהשמיים התמלאו, יושב או כותב משהו או קורא, דברים שאין לי מושג היום איזה ערך אמיתי היה למחקר הזה של שורשים ארמיים, אבל הוא עסק
בזה. זה מה שעניין אותו.
כן, עניין אותו, ולמשל תנ"ך, אבל לימד אותי, ולימד אותי תנ"ך, יותר מעניין מכל מורה שהיה לי בחיים. כל כך עם מחשבה ועם רגש, זה היה דבר חי, כשהוא דיבר, ממש, ממש דבר חי.
והוא מלמד אותך לבדך? חברים לא היו?
כן, לא, לא, כי לא הייתי, למה הוא לימד אותי? היו שנים שלא הלכתי לבית ספר, כי לא הייתה תחבורה. לא הייתה תחבורה, היינו יוצאים בבוקר לבית הספר, חוזרים בלילה, היו רצים על הכביש לחפש לנו בעשר בלילה שנגיע בחזרה, כי לא היה אוטו לחזור, חיכינו 5 שעות, ובסוף יצאנו ברגל.
לטבריה.
כן.
מגדל טבריה לא הייתה
תחבורה. כן, אז ילדים בגיל זה, אז הפסיקו באמצע השנה לשלוח אותי, אחר כך 2-3, לא הלכתי, גדלתי קצת, הלכתי שוב, לסירוגין, שנה אחת פתאום היה מורה במגדל, אז למדנו, אחר כך לא היה, לא למד.
למדנו מזה, אתה ואחותך?
אחותי, כן, אחותי.
או עוד ילדים?
היו עוד 2 ילדים, אז שלחו אחד מהם לכפר תבור, אל הסבא, כדי ללמוד שם בית הספר סדיר. לפתור את הבעיה ככה. את מן הכל מיני, ולנו לא היה סבא כפר תבור, אז היינו רצים לטבריה. אחותי, למשל, לזמן מה, גרה אצל הסבתא בטבריה, כי שנים היא רצה בעגלות של החול. היו עגלות שמובלות זיף-זיף לבניינים בטבריה. אחר כך לא היו עגלות, אז היא על חמור הייתה רוכבת לזה, וחמור היה מוריד את הראש ומחליק אותה באמצע הדרך. אז הערביות של הלבן היו מושיבות אותה בחזרה. דעתי שלי, זה היה...
והייתה חוזרת... מזכיר ממש את אנשי ברשת.
כן, והיא אהבה לכתוב פרחים, אז תמיד שהייתה חוזרת מאוחר, היו מחפשים אותה, את רצי הלילה, ואיפה היא הלילה? ילדה,
יידיש היו מדברים בבית גם?
לא, אצל הסבא והסבתא.
אבל אצל האבא והאימא כבר לא. עברית. ואתה לא יודע יידיש.
אני יודע יידיש, כי הייתי בא אל הסבא והסבתא.
אתה רוצה קליניקס, יש פה. אתה יודע יידיש מהסבא והסבתא.
בטח, הם באים לסבא והסבתא, הם יכולים לדבר יידיש, הם לא ידעו.
אולי אתה תוריד את הז'קט שלך.
כן, אני אוריד. הם לא ידעו עברית מילה.
דיברו יידיש. למרות שהיו דור רביעי.
למרות שהיו דור רביעי.
אבל היידיש עבר מדור לדור. אבל דיברו יידיש. כן.
עבר יידיש מדור לדור, וידעו ערבית.
ערבית, ערבית ויידיש, זה מה שהיה.
הרי דיברו יידיש, אבל ידעו ערבית יותר.
כן, זה איפה שנוח לך תעשי. אז הם באו בזמנו מליטה.
לא, אימא.
אימא.
אימא באה בערך בגיל 19, עושים מליטה. והיא לא ידעה ערבית, ולא הסתכלה.
אבל למדה? למדה את הערבית?
כן, בסוף היא הייתה לבריאה, בסוף היא למדה, כן.
אבל אם אבא דיברה עברית.
עברית.
עברית. ידעה עברית שבאה מליטה. הייתי
באה עברית, ברור, כן. ואנחנו למשל לא יודעים רוסית עד היום, כי אבא לא רוצה ללמוד רוסית, ולא רוצה ללמוד עברית.
עברית מספיק. והאבות אבותיכם שבאו במאה ה-19, באו בגלל הרי הקודש, טבריה, צפת וכל אלה.
והיישוב הישן של טבריה.
היישוב הישן של טבריה.
כן, ויש במשפחה גם בצפת, אני חושב, וגם
היו גם
גם בירושלים, כי הסבתא הייתה ממשפחת אמדורסקי. ירושלים, אמדורסקי.
כן, כן.
הסבתא.
והיה להם קשר עם המקובלים, או שזה היה מתנגדים? מה הם היו מבחינה זאת?
נגדם בדיוק. אמא באה מ... היא הייתה בת רב, שהוא היה מן המסתקפי... היו רבנים שהתבודדו וככה. והיא מהמתנגדים, כמובן. מסתנגדים.
בדיוק, כן.
והמשפחה של אבא זה חסידים.
שילוב מוצלח אתה. בין השכל, בין המוח והלב.
הסבא, אני זוכר את הסבא, איך הוא היה הולך לבית איזה, לשתות זה.
ולרקוד.
וואו, לאכול, סבא.
ואתה מרגיש את זה בעצמך, את השילוב?
אני יודע, לא ניתחתי את עצמי על ידי כך, אבל אולי יש משהו של אהבת חיים, ככה, על הסיוט שבה במובנים שונים, וה... פתאום, ויחד עם זה, לא הייתי אומר הסתקפות, זה רחוק ממני, אבל בכל זאת, מין חשבון הנפש, ככה לפעמים חריף, ולפעמים אנטי הזרימה, וככה ש... לא חשבון הנפש של מסתגף, הייתי אומר, אלא אני אוהב את החיים, ואני אוהב את ה... את היצרים ואת הכל, אני מאוד אוהב אותם, אבל יש לי איזו סכין שחותכת ככה בתוך המערך הזה, מה, מה קורה כל הזמן, מנקר ככה, וזה בעצם הדבר שמעסיק אותי כל הזמן. כי תראי, הנה את נגעת בנקודה, לא חשוב, את נגעת מצד זה, האישי יותר, ואולי, תראי, אנחנו... לא יודעים לנתח את עצמנו עד הסוף, לא חכמים עד הסוף, מי חכם לדעת להבין הכל זה. אבל יש. יש משהו בעסק הזה של האישיות הפרטית של האדם, מצד אחד יצרים ושמחה, מצד שני יש איזה עצב שכל הזמן מצליף על כל יצר ועל כל שמחה ועל כל... איזה מין עצב שהוא בעצם איזו בדידות כזו של האלמנטים הבסיסיים הנפשיים של האדם. כי בסך הכל יש בדידות איומה, עצומה, לא יודע אם היא איומה, לפעמים היא חגיגית אפילו הבדידות. אני יודע, לפעמים היא לא, היא לא, לפעמים היא כואבת נורא. היא מין סביטה מתומצתת של הכאב, הייתי אומר ככה, הבדידות הזו של... הבדידות אינו מתכוון רק באופן פיזי, אני מתכוון בקיומיות הנפשית, יש כוחות שלא מוציאים להם תהודה בזולת או במרחב, ונוצרת להם תחושת בדידות בקיומיות. רצונות, כוחות פועלים שרוצים... תעודה ושיתוף ועבודה, נשארים המון דברים בבדידותם, ולפעמים זה כואב מאוד, לפעמים זה מתבטא באופן פיזי בחיים הבין אנושיים, של עמים, של קבוצות אנשים, של בודדים, ממש בזוועות ובדברים כואבים נורא, אבל אפילו לא בנקודות האלה, החיים של כל אדם, יש בהם נקודות כאלה של בדידות, של... שנשאר לבד, ולא תופס תעודה, ולפעמים היא כואבת, ולפעמים יש באיזה מומנט כזה משהו יופי עצום, כי לפעמים הכוח הזה שהוא אישי, הוא לא דווקא כואב, אלא הוא לפעמים נפלא ויפה, הוא רועד, הוא רוטט, הוא... אינני יודע, אלף... כך שזה לפעמים כאב נפלא, ול... ויש גם יופי בזה, אני לא יודע איך להסביר מה פירוש היופי הזה, אבל יש יופי בעצמיות של הדבר הבודד הזה, במהות העצמית שלו, לפעמים יש המון יופי, המון, כי בעצם אולי הוא רוצה דברים יפים, הוא רוצה, וזהו שמקנה לו את המהות של יופי, והוא כואב והוא יפה. אז מה שרציתי לומר, בין המערך החושני, יצרי, רגשי, והמערך הביקורתי, הביקורתי באמת, אם לומר ככה, או של חשבון נפש, של כוח חדות של חשבון נפש, של הכאבה של חשבון נפש, יש הכאבה בחשבון הנפש, אם אתה לא רוצה להכאיב, אז אתה
עולה.
אתה עושה. לא, אתה גם לא חושב הרבה, כדי לא להכאיב. אתה נותן לדברים לרוץ, תעזוב. הרבה אנשים, מה אתה מבלבל את המוח, תן לדעת. אבל באיזה מקום מנקר לך משהו שכן מבלבל לך את המוח, למה? למה ואיך ומה ואיך. אז יש במיזוג במערכת הזו, אני חושב במפגש של המערכת הזו, לפעמים... נוצרות מהויות מאוד חזקות, דווקא במפגש הזה, בין הויטליות של היצרים, לא חוסר את האלה, דף ויטליות, ובין מעצורים וכוחות שמתייחסים אל הדברים האלה ואומרים להם משהו.
כן.
לא יודע איך להסביר את זה בדיוק.
כן.
כך שזה אולי משהו בין חסידות ומה שאת אומרת.
מתנגדות. אולי משהו שרואים אפילו בעבודות שלך, איך שהוא... אבל לא ניכנס לזה, זה לא...
יכול להיות, אני חושב שיש, למה אני, כשאת שאלת השאלה, פתאום ראיתי קשר בין הרבה דברים שמעסיקים אותי ובין...
בעבודות.
כן, בכל ההתייחסות האנושית לעבודה, מצד אחד, אני מתחיל עם תנופה של אל היפה, אל הרחב, אל היפה, אלא רועד, יפה, לא דווקא אין אצלי בוכה ככה כן. באופן דרמטי או משהו, אלא הפך, צבעי טבע וצבעי שמש וצבעי... מצד שני, כשזה נגמר, זה לרוב עצוב. אבל אני צריך להסביר את זה.
אצלך בלב או על הבד?
על הבד.
על הבד.
על הבד.
מלנכולי.
זה באיזה אופן שהוא לא צוהל ככה, כן. זה רחב, זה פתוח, זה...
כן.
אבל זה לא צוהל. כן. זה לפעמים מאוד עצוב. ולפעמים מאוד כבד על הלב, ולפעמים זה רק בחמימות עצוב, ככה, לא, לא, לא ממש, אבל לעתים רחוקות משהו ממש בסוף נגמר צוהל. זאת אומרת, זה לא נגמר בצהלת שמחה, ככה. עם כל הפריצה לרחב ולדברים יפים, בעצם לכחולים, וזה הכל צבעים יפים, וזה הכל ולבהירות. ודווקא בבהירות הזו יש המון עצב והמון ככה מן הבדידות, אני חושב, הזו.
אתה חושב שהעצב והבדידות הזו הם דבר אישי שמעוגן בביוגרפיה האישית שלך, או יש לזה אחיזה בקיומך עם שורשים מאוד מאוד עמוקים בארץ כישראלי במזרח התיכון?
אני חושב שאין לנתק את הדברים האלה בכלל. אני חושב שהאדם, כל מה שהוא עושה, זה מכלול ההתייחסות שלו לחיים, לכל מה שמתרחש, ואם לדבר על אישי ולדבר על מה שקורה במקום שאתה גדל, זה אישי. מה זאת אומרת, זה אישי. ואם הייתה שואה בעולם, זה אישי לזה, המודעות שלך לדבר הזה, זה אישי, זה הופך להיות אישי. זה לא, אנחנו הרי חיים את המודעות שלנו, אנחנו לא... שמים טלגרמה על האוזן וזה לא שייך לנפש ולא שייך לזה ולא שייך לזה, זה הכל שייך. אז ברור שיש קשרים, אבל מה? ייתכן. הנה, אם אני חושב עכשיו, שעצם הקונפליקט הזה שאני דיברתי קודם, אולי צומח מהעובדה שאני גדלתי בשדות נפלאים, בכנרת יפה, ויחד עם זה בקדחת איומה ובחולי של ביצות ושל... ולפנות ערב בודד שהאקליפטוסים באופן אולי מיסטי ככה עומדים מעליך ובודדים עוד, אולי זה יצר בי איזה ספוג שסופג הרבה דברים בקיומיות שבעולם יותר מה שאילו לא גדלתי ככה. אני בהחלט קושר, אבל מה שאני סופג הופך להיות אישי, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי יכול להיות שמאוד מאוד באמת יש פה. בעצם זה נכון שהשורש האישי הוא הבסיס, אבל הוא הבסיס לכלי הפעולה שלך, והמהות היא כל מה שהכלי הזה סופג ועושה במשך השנים. זאת אומרת שהדבר האנושי הכללי הופך להיות לחלק מהמהות. ייתכן שאתה סופג מהאנושי את אותו צד שהבסיס האישי הכשיר אותך לספוג. מישהו אחר אולי עיוור לעסק הזה, מפני שאולי הוא לא די פותח בצמיחה שלו. אני אומר, אולי, אני חלילה לא רוצה לומר על אף אחד שהוא... אבל אני... ואחד הוא אחר, ואולי אני עיוור לדברים שמישהו אחר רואה יותר, ואני מניח ככה, כל אדם הוא לאיזה כיוון שהוא, אז הוא מפסיד בכיוון אחר, נאמר, אבל ככה זה...
אני רוצה לעבור מפה למשהו... אנחנו מדברים על הרבה דברים אישיים, מאוד לא כל כך על האומנות שלך, כי האומנות שלך אני מכירה, ואנחנו יודעים את חשיבותה ואת מקומה וכל זה. האם אתה שגדלת ככה, וודאי אדם שמרבה מאוד לחוש ומרבה מאוד לחשוב, אמרת את זה, את שניהם, יש לך איזושהי הרגשה מודעת בקשר להיותך אומן ישראלי?
יש. ראשית כל אני חושב שלא רק אומן ישראלי אלא אדם ישראלי, זה ראשית כל אדם בכלל.
סליחה רק שנייה, טכניקה.
סליחה.
כן, בסדר.
תודה רבה.
אם משהו פה לא בסדר אני אקרא לך.
כן, זה בסדר.
כן, אתה אומר, אז לא אומן, אלא ישראלי בכלל.
ראשית כל, אני לא מוכן לקבל הגדרה של ישראלי, אפילו לא כאומן, כאדם, כמין הגדרה פלקטית של משהו. אין בעיניי ישראלי, לא ישראלי, זה אדם במצב מסוים, בהשתייכות מסוימת. אז ראשית כל זה אדם. ועל כן, אני חושב, גם אומן זה ראשית כל אדם, בתור בסיס. כל הגורמים, למשל, אפילו לדוגמה אני יכול להביא, הגורמים שדיברתי עליהם קודם, ביותם גורמים הנוגעים לצמיחה הישראלית כאן בארץ, הם גורמים של אומן ישראלי. אני לא מוכן לומר סממנים חיצוניים מה צריך להיות אומן ישראלי. אני חושב שאנחנו צריכים להקפיד על כך, שהאומנות תצמח בכנות מתוך החיים שלנו, ואז היא תהיה אומנות טובה ישראלית. כי מה זה אומנות של ארץ אחרת? אומנות שצמחה בכנות מאנשים שהם אומנים אמיתיים, ושהם אנשים מתוך החיים שהם חיו, מתוך העובדות שהם חיו אותם, מתוך ההתייחסות לעובדות, זה כולל יחס להיסטוריה כזה או הפוך, לא חשוב. זה כולל מציאות של חיים, זה כולל... תראי, אם את מדברת על אומן ישראלי, והנה, אני הזכרתי קודם את השואה. לי לא נפלו קרובים בשואה. לפחות אינני מכיר קרובים שלי שנפלו בשואה. אבל אני עד היום חושב... למרות זאת שאני אינני מסוגל לצייר או לפסל על נושא זה באופן דירקטי, אני חושב שאני לא מרגיש את האפשרות לעשות את זה, אני חושב שזה מרכיב, אחד המרכיבים הגדולים בהתייחסות שלי, בביטוי שלי. עצם האפשרות שיתקיים דבר כזה בין בני אדם, עצם המודעות לדבר כזה, ואני אומר יותר, כאיש ששייך לקבוצה אנושית זו שככה קרה לה, קרה לעוד הרבה קבוצות, זה לא נהיה
אקסקלוסיביים,
אבל כאחד האנשים שייך לאותה קבוצה שלפחות באופן דרמטי התייחסו אליה במיוחד ככה. אותם אנשים שעשו את זה, לפחות, לא שאנחנו עושים מזה דרמטיזציה, אלא העושים התייחסו בדרמטיזציה מיוחדת לקבוצה הזו. הם עשו לעוד הרבה קבוצות אחרות, אבל לקבוצה הזו התייחסו בהדגשה מיוחדת. אז עצם הקיומיות של אפשרות של מעשים כאלה בעולם האנושי, עצם האפשרות של הדגשה מסוג זה שהדגישו לגבי קבוצה נפרדת של אנשים לעשות בהם דבר כזה, עם זאת שעשו גם לאחרים, אבל מה שעשו לאחרים הסתירו קצת, העלימו קצת. מה שעשו לקבוצה הזאת הדגישו בתור מטרה מוגדרת, מנומקת של הקבוצה הזו צריך לעשות ככה, ועוד לצורנים, אני יודע למין עוד. כן, אז עצם הקיומיות של אפשרות כזו בין בני אדם, היא, ועצם העובדה שאני שייך לאותה קבוצה, למרות שאני ישראלי ואנחנו בונים חיים חדשים וכל העניין, בכל זאת אני שייך לאותה קבוצה ואנחנו בונים חיים חדשים של אותה קבוצה, לא של משהו אחר, אז היא אחד הגורמים הגדולים במידת ההתכווצות של יצירות מסוימות, במידה זו שאני יכול להתחיל מדבר יפה והוא נגמר במכאיב והיום נניח. אני לפעמים בלי משים מתחיל אולי במשהו שנראה לי עם גורמים לא כל כך איומים, ובסוף הוא, כשאני מתחיל להתעמק בו יותר ויותר ויותר, אני מתכווץ לאיזה סיכום מכאיב מאוד. וככה עבודה. אני מתכווץ לעבודה מכאיב. אז יש, פה רציתי לומר, יש ברור שעצם החיים של כל הקשיים והבדידות של ההתיישבות הראשונה בארץ, של כל מיני מוראות שהיו, היה לה שותפות בגיבוש הרגשת בדידות אנושית כזו. אבל ברור שהרגשה זו בדיוק כוחה להרגיש בדידות שקרה מה שקרה בביאפרה. וזה לא עסק סגור לבול ישראלי או משהו כזה. זה עניין של תגובה אנושית לחיים. אז אני מגיב לחיים ששייכים לנו, נניח בהתייחסות מסוימת, אבל זה יצר אדם שמגיב גם כשקורה במקום אחר את אותו הדבר, ואני רוצה להיכנס פה לכל מיני בעיות.
כן, כן.
עכשיו עוד דבר רציתי לומר. יש משהו בעצם התקומה הישראלית, במחשבה הבסיסית של לבוא לארץ. אמנם אני נולדתי בארץ, והי דור חמישי, ואני מרגיש את עצמי ככה על האדמה, ואני גם נולד וגדלתי עם ערבים, ואני למשל לא שונא ערבים במילימטר. אני אולי כועס, אני יודע, אבל גרמנים, בגרמניה אני לא יכול לבוא לנסוע. ואני לא שולח, יש לי תפסים של כל מיני בינל הזה, אני לא שולח, אני לא עושה מזה הפגנה ציבורית, אבל אני אינני שולח משום שקשה, ואני יודע שיש היום אנשים עיקרים בגרמניה, לא חלילה שאני חושב על כל אחד שמנובה, לא מה, אבל משהו קרה פה שמעמיד אותי בצורה שאינני יכול לעבור על זה, אפילו בכל הכוחות הנפשיים שלי. ואם אני פוגש גרמני שהוא סימפטי, אני מתייחס איתו יפה, לא חלילה שאני מעליב אותו, ואני מצטער שאני נניח לא יכול לענות להזמנה שלו, אבל אינני יכול. מפני שפה קרה משהו אחר מאשר ריב בין בני אדם. עם ערבים יש לנו ריב. השד יודע משהו, הם צודקים, משהו אנחנו צודקים, נגיע, אני מקווה, פעם לזה. והדוד שלי נהרג מערבי, אבא נהרג מערבי. יש לי סיבות אישיות, אבל אין לי שנאה. אני יכול להיות זהיר, ואני אזהר שמשמור על הצד שלי לא אכתוב סכין. אני לא אהיה אידיוט, ואני גם בדיבורים יפים אשמור את המותן שלי שלא לכתוב את הסכין. כי אני מכיר את העניין. זה עניין אחר. אבל אין לי שנאה. להפך, אני אפילו אוהב מאוד לדבר, לשוחח, ואני בתחושה שיש פה איזו בעיה אנושית אמיתית. זאת בעיה אמיתית, חבר'ה, מה שלא יהיה. זאת בעיה אמיתית, והיא קשה באמת. לא שמישהו עושה קושי, מישהו לא עושה קושי. הקיצוניים פה, הקיצוניים שם, זאת בעיה קשה. יש בה קיצוניים, יש בה מתונים, מכל הצדדים. אני לא מסכים עם אלה, אני לא מסכים עם אלה, כן מסכים עם אלה, אבל כל זה פרטים בתוך מערכת סיבתית אמיתית. זאת אומרת, יש לנו איזו אמת חזקה, יש להם אמת חזקה, באיזה מקום היא מתנגשת, באיזה מקום אנחנו לא יכולים לוותר כי זה החיים שלנו. אחרת נעזור, נקום. זאת אומרת, אין פה מסיעות פה, או לקום ולעזור, או לחפש דרך למצוא את העניין. בכל זאת, נכון שמישהו לא אחראי בדע שני, אבל גם כל העולם הלך, אם ככה החזירו את כל העמים שעברו לארץ אחרת בזמן איזה נדידה או מה, אלה שבאנגליה הם האנגלים. נתחיל לבדוק את ההיסטוריה. כן. האנגלים הם האנגלים מזמן שהעולם נברא. להפך, אנחנו עוד באנו הנה מצרות ומזה. יש עמים שבאו לארץ שנמצאים שם עכשיו מתוך תנופת כיבוש סתם.
באו לחפש זהב.
כן, באו לחפש זהב. הכל אמריקה קרה. מה אמריקה? כן. איפה האינדיאנים? איפה האינדיאנים של אמריקה? כמה יש אינדיאנים עוד באמריקה? כל אמריקה זה מחפשי זהב ומחפשי זה ומחפשי זה. אנחנו בכל זאת נמלטנו מפוגרומים שברוסיה או משואה שכאן. נמלטנו כל הזמן מאש וחרב. אז זה בכל זאת איזה ארגומנט שהוא. אז יש, ולהם יש סיבה שלהם שהיא אנושית נכונה. הם לא סתם מקשקשים. הם לא מקשקשים סתם. וזה הקושי שבדבר. זאת אומרת, מוכרח, אז אני חי, עכשיו ככה, אני חי את ההרגשה הזו, שאנחנו מדברים ציונות לא ציונות. מה זה בשבילי ציונות? זה דבר גדול מאוד. זה דבר שאנחנו הפכנו לאנשים שמתייחסים לאדמה. שאנחנו הפכנו לאנשים שעובדים בכלל. עבודה פיזית. שאנחנו הפכנו לאנשים אז הייתי רוצה מכאן בעצם לחזור לנקודה של האומנות, כי הרי לא באנו פה לדבר על הציונות.
כן, כן.
אז התחושה הזו היא אצלי עמוקה מאוד, מפני שאני גם גדלתי על האדמה ועל המים, ואני מרגיש, כל הגידול שלי וכל הנשימה שלי הוא משדה ושמש וכחול של ים וכחול של שדות חיטה ושדות קוצים, והאדמה שלנו מלאה קוצים הרבה. הציור שלי מתבסס, את הכלים שלו צומחים על התחושות הבסיסיות של הטבע, של השייכות לאדמה. ואני חושב שעצם האפשרות הזו של נער ישראלי, יהודי, ישראלי, זאת אומרת יהודי חדש נאמר,
כן.
גדל בתוך הסיבות האלה וגדל עם מטען של התייחסות עמוקה אל הטבע, זה אחת ההפיכות של הציונות. את מבינה, לא שאני אומר שהאומנות היא ציונית, אבל העצם העובדה, היה לנו צייר עצום, סוטים. אין שם לא אדמה, לא מים, יש אדם מתפוצץ, מתפרץ. היום, וזה אני רואה ציור ישראלי, לא כהפגנה לצייר נוף דווקא, או כהפגנה, אבל שהמהות הציורית, קשורה עמוק ליסודות בסיסיים של הטבע ושל האור ושל השמש שיש לנו כאן, היא תופעה חדשה ואמיתית מאוד של חיים ישראלים. ואני חושב שאנחנו חייבים להתייחס אל הדבר הזה במלוא הערך הקיומי שלו. בעצם כאן מתחיל שינוי. ושוב אני חוזר. לא על פלקטיות דווקא של ציור נוף, במובן החיצוני, אלא באמונה החזקה הזו, בקונסטרוקטיביות הזו, של אדם וטבע, אדם ואדמה, אדם ומים, אדם ושמיים, ובעצם בזה אנחנו מתקרבים לכל בני האדם. מתחילים להיות כמו כל בני אדם.
למדנו את האלף-בית.
כן, מתחילים ללמוד את האלף-בית של אומנות פלסטית, שהיא צומחת מהגורמים האלה, בתור ישראלים. פה, את מבינה מה הכוונה שלי? שזה לא עניין הפגנתי חיצוני, זה עניין של קיומיות בסיסית חדשה, שהישראליות פתאום זרעה, לא פתאום, אלא זרעה באנשים שצומחים מתוכה, מתוך החיים באמת ובכנות, לא לחפש את הישראליות. אני חושב שאין מקום לחפש את הישראליות. יש מקום ליצור אמנות כנה ואמיתית מתוך החיים שלנו, ואז היא תהיה ישראלית. זאת אומרת, אם אנחנו לא נתבטל באלמנטים האמיתיים שלנו, אנחנו נהיה אז, רק אז נהיה אוניברסלי. פה יש טעות רבה בשטח האמנות של חיפוש האוניברסליות. כשם שאין לחפש את הישראליות, אין לחפש את האוניברסליות. האוניברסליות צריכה להיות ערך קיים כאשר אני אדם במלוא המשמעות, באותו רגע אני נהיה אוניברסלי. כאשר אני במשמעות המלאה והנכונה ואמיתית, אז אני שייך לכל מערכת בני האדם. פשוט. ולא כשאני מחפש לחכות כל מיני סימני היכר חיצוניים של משהו שהוא כבר מקובל כאוניברסל.
מה שאתה אומר בעצם זה ככה. גדלת פה בטבע ועם הקוצים ועם המים ועם השמיים ועם הכנופיות ועם האבו גרוס ועם האחות עם החמור והערביות של הלבן, ובכל זאת השואה שאתה לא מכיר לא על בשרך ולא במשפחתך היא המרכיב הגדול הנוסף.
טוב, הנוסף, כן.
לטבע הזה ולדברים האלה, הגורם שיוצא מן השיחה הזאת כהדברים האישיים, ברור. המלחמות שלנו.
כמה מכיר, חברים. עצם המלחמות. עצם המלחמות. ואלה מלחמות נורא קשות. מפני שהן מלחמות עם מישהו שאתה יושב איתו, אתה מדבר איתו, אתה לא, זה לא אם זה מלחמה עם איזה עם רחוק או משהו, זה מלחמה עם שכן בכל רמה חבריך, אתם משחקים יחד, בתור ילדים שיחקנו יחד והכל, ופתאום זו מלחמה מאוד קשה, נורא קשה, אולי אנחנו לא די ממחישים את הקושי שעבר על הנוער שלנו להיכנס למצב מלחמה בכלל בעסק הזה. בעיקר הנוער שחי יחד, שחי יחד, שחי יחד. את יודעת, זה מאבק קשה כזה, זה הר. עצם האפשרות להילחם בעניין הזה, זה הר רצון קשה. זה לא איזה מלחמה שיצא איזה עם רחוק לפשוט על איזה ארץ, אני יודע מה, ואתה מתגונן נגדו. זה בתוך העסק, זה ממש, זה דבר שהוא מאמץ עצום.
יש לך ציורים מודעים על המלחמה ועל הסונות האלה? אני זוכרת רק אחד, אבל אני לא הרבה ראיתי את מה שכתבת, מה שעשית אז. זה כמו כאילו שכתבת על דקר, על הצוללת. זה אני זוכרת. זה היה נושא ספציפי.
כן, גם פסל, גם ציור.
אני רק את הציור הייתי הגדול הזה.
יש פסל בעין הוד בשדה.
זה היה הדבר שפגע בך אישית בגלל אנשים שהכרת או לא? או שזה היה מאותם הדברים?
לא, לא הכרתי, לא.
בסדר. כן, זה פטנט כאן.
מה זה?
סתם מפריע, זה שעון מעורר. אבל הטייפ נגמר לפני כן. זה היה צריך להזכיר לי שהטייפ עומד להיגמר.
אבל כבר החלפת את
זה? החלפתי, עכשיו זה בסדר, כן.
ואת שואלת?
אם היו לך עוד מקרים שהנושא נכפה עליך, של שואת מלחמה, מוות כזה, או שדקר זה אחד המקרים הבודדים?
תראי, אני, דקר, לא, דקר זה היה מקרה, אבל אני לא יודע אם זה דווקא, לא היו לי שום קרובים או מכרים שם. זה כנראה היה איזו תחושה שהתעוררה במקרה הזה. אבל יש לי למשל ציורים שנקראים למשל חלל בשדה, או דם בשדה.
כן, 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 ראיתי היום, באמת, ראיתי היום. כן,
אחד הדברים שאני אוהב.
ב-60, בשנות ה-60, זה שפה מופיע נפלא.
ודם בשדה.
כן, כן, כן.
ויונה שחוטה, סריה שלמה של עופות שחוטים, מה זה?
זה
סריה שלמה, יונה שחוטה, ברווה שחוטה, תרנגולת שחוטה, שחוטה, שחוטה.
אתה מקשר את זה היום יותר לשואה או יותר למלחמות שלנו פה?
אני חושב שישירות הדברים האלה התעוררו איתי על המלחמות שלנו פה.
כן.
ישירות.
כן.
אבל המיקוד של ההתכווצות הטרגית גובר מאוד בתודעה שמונחת באיזה מקום על מה שקרה, כן, גובר מאוד. ישירות עורר בעניין של המלחמות שלנו כאן. הנה, יש אחד הדברים הטיפוסיים. בעד שהוא אומנם נקרא שדה כלניות. לא יודע אם את מכירה אותו.
לא.
אבל בעצם, שדה הכלניות הזה, זה ציור שאחרי מלחמת 67. הוא בעצם פריצה. והוא שדה כלניות באדום שבו, אני נזכרתי מילדות שאתה נוסע בדרך ופתאום ההר נפתח לפניך וכולו אדום. אבל בעצם הוא לא שמח, וכשאתה טוב מסתכל בו, הוא כואב נורא, והוא מין פריצה כואבת. וזה היה 67. מצד אחד הייתה הרגשת ניצחון, זאת אומרת הצלחה, פריצה, הצלה משואה, הלוא הייתה הרגשה שאנחנו מתחסנים, והנה פרצנו, גברנו. אבל זה נורא כואב העסק הזה. כל הפריצה הזו היא לא חגיגה שמחה. כשאתה טוב מסתכל בבד הזה, הוא כולו כאב. יש פה איזה מין דו-מימדיות כזו שאנחנו חיים בה. אנחנו נלחמים על קיומנו, אנחנו כואבים את המלחמה, אנחנו שמחים שאנחנו ניצלים בכל, מצליחים, ניצלים, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, בכל מקרה.
כל יום שני
וחמישי. כן, בכל יום שני וחמישי, בכל מקרה. אנחנו שמחים על הצלחתנו, פשוט ללכת הלאה, אבל זאת היא הצלחה שכל הזמן כואבת לנו. כל הזמן כואבת לנו. ואני, כשאני מסתכל במה שמתרחש בעולם, אני מתחיל לחשוב שזה נכס בינלאומי, העסק הזה, התחושות האלה, הדברים האלה. אם להיות קצת ככה יותר עם עין פקוחה.
כן, כן, כן.
ככה שהנה, את מדברת על ישראליות, ישראליות ואוניברסליות זה אותו הדבר.
כן, כן.
אם זה אנושי אמיתי, זה באותה מידה ישראלי ביותר, הוא באותה מידה אוניברסלי ביותר. אם אני מצייר, למשל, קיבלתי שפת ציור מהטבע שלנו, של שטחים רחבים, פתוחים, מוארים, אז תסתכלי באור הצלול שלנו, בטבע. ברור שזה בא מהשמש, מהצלילות של... אתה רואה רחוק וקרוב באותה מידה, יש איזה רעד עדין באוויר, בשדה קוצים יש פה עדינות עצומה. יש מין ריכוזיות של דבר בתוך עצמו. ואני חושב ש... הרבה מהכלים של השפה שלי ספגתי מהספיגה של הטבע. אבל... והנה אנחנו רואים בקצוות אחרים של העולם מתפתחים סגנונות באותו הרוח, אבל, אבל אם נשווה למשל את המהות של הצבע של נניח ציור מינימליסטי אמריקאי, ניקח דארנט ניומן, שאני חושב שהוא צייר ענק, צייר גדול מאוד. ואני לא רוצה פה לשוות בגודל, חליל, אני לא רוצה, למרות שאני מאוד מאמין בציור שלי, ואני חושב שאני צמחתי מינימליזם במקביל לקבוצה הזו. מתוך הטבע, מי שיבדוק את כל ציורי הנוף שלי, ויראה את הדברים הכי קיצוניים שלי בחומרים, יראה שזה ממש קו אחד שצומח מתוך עצמו כל הזמן. אבל מה רציתי לומר? עם זאת שיש שיתוף, הקבלה בנניח בסיס פילוסופי של מחשבה, בבסיס שמקנה סגנון לא רחוק אחד מהשני, הרי המהויות שונות מקצה לקצה. המהות המתגבשת בצבע שלי היא כל כך מהות שונה לחלוטין מהמהות המתגבשת בצבע של אותן קבוצות שציירו באמריקה או במקום אחר. אם אני הולך, אני נקרא מינימליסט נניח, אבל אני לא יודע אם אני דווקא מינימליסט, אני מחפש להתבטא בתמציתיות, בזה אני משתייך למינימליזם. אני חושב שברנקוזי היה כבר אבי המינימליזם מבחינת גישה בסיסית לתמצות, למחיקת כל מיני פרטים קטנים וללכת. אני מתייחס למינימליזם כערך, כמושג, ולא כקבוצה היסטורית מסוימת. קבוצה היסטורית מסוימת היא פרט מסוים חשוב מאוד בתוך המערכת המינימליסטית שקיימת בעולם. אז אם נדבר על המינימליזם שאני עוסק בו, אני מחפש את הליריקה, אני מחפש את הרעד, את התמצית של הרעד, בזמן ש... אינני רוצה פה להיכנס להשוואות אישיות, אבל אחרים שאנחנו מכירים את הקומוניסטים, חיפשו hard age, יבש ולפעמים ציני ולפעמים מתכווץ בצורה כזו או בצורה אחרת. בעצם החשוב הוא המהות האנושית שמונחת בתוך הדברים ולא הקופסה החיצונית של הדברים. כי אם אנחנו מסתכלים רק על הנוסחים, אנחנו מגיעים לחקיינות.
אני רוצה פה להזכיר לך משהו, תסלח לי שאני קוטעת אותך, אבל אמרת משהו לפני, בפגישה האחרונה שלנו בעצם זה היה, שלא ידעתי שאני צריכה לראיין אותך בשביל Art News בכלל. אמרת לי שהיה איזה סוחר אומנות גדול בארצות הברית, אמר לך, אתה גרוס, אתה צייר גדול, אבל אתה יושב שם, זה לא בא בחשבון בשביל לפתח את הקריירה שלך, הנה אני לרשותך, תבוא, תשב בניו יורק, כל דאגתך עליי, או פחות או יותר.
לא, לא הייתי רוצה בצורה גלויה, חשופה, כך לומר.
כן, זה בינינו, אני לא אשתמש בזה במילים בכלל.
קצת שפצני ככה.
כן, נגיד, בוא תעבור, העיקר, זה מה שמעניין אותי. אתה תבוא לניו יורק, אני יכול לקדם את הקריירה שלך. זה נכון לומר?
כן, הוא לא התחייב.
אז אפשר יהיה, אולי.
יש לנו האפשרויות בצורה דיפלומטית ככה.
ואתה סיפר.
ואני רוצה להיות זהיר בזה, לא להוציא מילים יותר.
בסדר, אבל החשוב הוא מה שאתה הגבת. אז תגיד לי עוד פעם, איך אתה הגבת לזה ומדוע?
אני אמרתי ואני אומר עד עכשיו שאני יכול ליצור, רק אני מרגיש שאני יכול ליצור להנעתי ולמיטב יכולתי, אני חושב דווקא בבית. א', אני גם רוצה לחיות בבית. אני לא מכונת ציור, אני בן אדם שכאדם וכתגובות אדם לחיים, אני מתבטא בציור או בפיסול או בדברים האלה. אני לא איזה מכונה שקיבלה על עצמה תפקיד לצייר או לפסל או לעשות דבר כזה. ברגע שאני לא ארצה לפסל ואני לא ארגיש, אני לא אפסל. לא התחייבתי לאף אחד, לא חתמתי חוזה לאף אחד.
כן.
אבל אני מרגיש את עצמי טוב בבית, ומרגיש זיקה לעבוד בבית, ואני מרגיש שהאומנות שלי נובעת כולה מתוך הרגשת החיים שלי. ואני רוצה אותה כמות שהיא. אין לי שום רצון לשנות אותה. אני יודע מה היה קורה אילו הייתי באונס צריך לעבור למקום אחר. אז היו לי סיבות חיים אמיתיות להגיב על החיים בצורה שהייתי מגיב. אם הייתי צריך בעל כוחי לעבור. אבל לא שאני באופן, מבחינת הצלחה של עסקים או משהו דומה לזה, אשנה את מהות חיי, שאני אוהב אותה ורוצה בה, ומרגיש את כל יצירתי כצמודה למהות הזו, להרגשה הזו. כמו שאמרתי, מן האור הזה, מן הבעיות האלה, מן התחושה של האדמה, מן התחושה של האדם פה עם הבעיות שלו. אינני אומר שאם הייתי בעל כוחי חי באמריקה, לא הייתי מגיע לתחושות אדם וכל מיני בעיות שהיו סובבות אותי, זה עניין אחר. אבל אין לי האמת הזו לעשות את זה. אני לא חש את האמת הזו לעשות את זה. ואז אני חושב, פשוט לא מסוגל. וסוף סוף אדם חי פעם אחת בעולם הזה, אני צריך להיות כמו שהוא נהנה וכמו שהוא אוהב, אז יותר הצלחה, פחות הצלחה. מה אתה עושה סוף סוף עם ההצלחות? אתה שם אותם על איפה? חשוב, כמו שהצלחה חשובה לאפשר לך לחיות הלאה, ליצור הלאה. זה דורש אמצעים, זה דורש, זה לא דבר של מה בכלל. וגם אתה נהנה כמובן באופן אוטומטי מהדברים, אבל זה לא ערך בפני עצמו, כי ברגע שזה הופך להיות ערך בפני עצמו, הערך הבסיסי מתחיל להיעלם. כי האומנות היא תגובה אמיתית לחיים, היא לא איזה משחק דרמטי יפה או משהו, היא תגובה לחיים, היא ממש רפלקס כזה שיש לך אל החיים. רפלקס זה מחשבתי, זה רגשי, זה כל הישות שלך. ופה רציתי באמת להדגיש, כשדיברתי על מינימליזם ועל סגנונות ועל זה. כי בעצם מצד אחד אני מצייר נוף, ציירתי על כל פעמים הרבה נוף, אני עד היום מצייר דמות אדם ואוהב לצייר את זה. ואני מפסל צורות מופשטות, ואני מצייר ומפסל בחומרים שונים וכן הלאה. איך זה מתפרש? בעצם אני רוצה לבטא רגעים רגשיים שלי, שמתעוררים בי בתגובה לחיים, בתחושות, בהסכמה, באנטי הסכמה, בהתלהבות לירית והתרגשות ממשהו, או בציניות ומשהו חותך לעומת משהו. אני רואה את כל האמצעים שהאמנות המודרנית שחררה לאומן בן ימינו, כפתוחים לשימוש למטרה הקדושה האחת והיחידה, לבטא את הרגע הרגשי שאותו רוצה לבטא. אז אם צבע על בת נותן לי את הגיבוש המקסימלי של הרגע הזה שאני רוצה לומר, אני אצייר את זה הצבע. אבל אם דווקא איזה גזר עץ לבן על יד הצבע, שהוא מצויר בציוריות, בציוריות ממש, אם האימות הזה בין שני הגורמים הוא שנותן לי את צי ההרגשה שאני רוצה לבטא, למה שאני לא אשתמש בה. אין לי שום סיסטמה חיצונית בדברים, ואני לא מקבל אותה. וזה מה שאמרתי לגבי מינימליזם. אם יש לי רגע ציני, נוקשה, אני יכול להגיע להארד אייג' באחת היציאות. ואם יש לי אם התמצית של אותו רגע היא ליריקה, רכה, מתפשטת, אז לא קיים ההארד אייג' באותו בד, אלא משהו לירי מאוד, אבל מתומצת לליריות הזו. זאת אומרת שהליריות הזו היא דומיננטית.
יש פה דוגמה, נדמה לי, לא רעה לשני הדברים האלה. תראה מאחוריך, החתיכת כנרת הזו, מ-62-3, והבד הקטן מעכשיו. אני לא יודעת אם לזה אתה מתכוון, אבל זה כאילו ממש הדגמה.
כן, נכון. ואם היית שמה את ה... חומת טבריה, היית רואה הדגמה עוד יותר במרחק קיצוני בין שני דברים. והמשותף ביניהם הוא אמירה מתומצתת של רגע. בעצם הייתי אומר, האמירה דרך אימותים. כי גם באמירה יותר פרועה וגם באמירה מרוסנת מאוד ומחודדת, השפה היא דרך אימותים. אימות של גוש אחד לעומת הגוש השני. יש כאילו שתי קיומיות או שלוש קיומיות עצמאיות, שבעצם התכונות העצמאיות שלהם והמגע ביניהם נוצרת אווירה שהיא תוכן התמונה. איזו תחושה שהיא בעצם האמירה שאני רוצה לומר. ואז זה יכול להיות דרך שני שטחי צבע, וזה יכול להיות דרך בול עץ לעומת שטח צבע, ודרך שני בולי עץ אחד אל השני. ודרך מערכת הנדסית מדויקת שמחדדת את האימות הזה עד לחוט השערה, או דרך גושים, שני גושי עץ פרועים בשני צבעים שונים, שבמסיביות הקיצונית של אחד לעומת השני מחדדים שוב את האימות. זאת אומרת, האימות הוא מחודד מאוד, אבל זה לא אומר שבכל מקרה צריך להיות העץ מוקצה במקצוע. במקרה אחד זאת מערכת של מקצוע, במקרה שני הם פרועים ולא במקצוע, אבל האימות ביניהם מדויק מאוד. כי מה שחשוב לי, מה שנראה בעיניי חשוב, זאת היא האמירה הרגשית או הרוחנית או האקספרסיבית, ולא ההסבר המקצועי טכני של הדבר.
לחזור רגע לנוף, אתה אמרת את המילה רוחניות. האם אתה מרגיש שייכות יותר לנוף הגליל ששם חיית מאשר לנוף עירוני אחר, או בכלל נוף אחר בארץ, למשל לנגב, או שזה כל הארץ לגביך היא...
אני חושב שבבדים שונים אפשר למצוא אזורים קצת שונים. יש לי איזו סימפתיה למדבר, כנראה, או למדבריות, באשר היא כנראה יש בה האלמנט. שוב, אני אומר מדבר.
סגפני.
מה זה, אני אוהב מדבר? הרי כל, אני אולי אוהב מדבר, אבל לא מפני שאני אוהב את המדבר. כל טבע, כל קטע בטבע, יש לו תכונות אנושיות. זאת אומרת, הוא הטבע, אין לו תכונות. התכונות נוצרות ברגע שנוצר קשר בין האדם והטבע, ומה שזה מעורר באדם, אנחנו קוראים שזה התכונות שלו. אז זה שאני מצייר הרבה שטחים שוממים ושטחי אדמה לעומת אוויר, רופף, כנראה שזה אלן התכונות האנושיות של האימות שאני מחפש בין עדינות, איזו ערגה של האדם לאיזה צליל עדין ביותר, לבין איזו נוכחות מסיבית שלפעמים היא חמה ובטוחה ונותנת לו ביטחון, ולפעמים היא די אוטמת ומכה בו באלימות המסיבית שלה, וזה יכול להתבטא על ידי, נניח, ערוץ בשדה ושמיים, זה יכול להתבטא על ידי בול עץ שחור לעומת בד מצויר בצבע רועד, רועד מאוד, והם מתייחסים אחד לשני, באותה מידה בדיוק. מה שמעניין אותי זה האימות בעצם, בין בין הפרטיות הכי פרטית של האינדיבידום, הייתי אומר, הפרטיות הכי פרטית של האינדיבידום, ובין המציאות הסביבתית, ומה שהיא עושה לפרטיות הזו. איך לומר, משהו כזה. וזה בעצם עיקר תוכן העבודה שלי, אם זה בנוף, אם ניקח את הכנרת הזו, אנחנו שוב מוצאים את הרעידה של האיקס הזה שם. או ניקח את הדברים בקרשים, בעבודה החדשה.
רגע, מה אתה אומר? הרעידה של ה-X אתה אמרת?
ה-C.
כן.
של... עצם ההתייחסות של האדמה לכנרת כבר יש בדוסיה. אבל יש C לרעידה הזו ב-X הקטן של החוף.
כן,
על יד החתימה. על יד החתימה,
כן.
זה הפרטי שבפרטי פה. החתימה בתוך ה... וכל הסביבה שלו מתחילה לראות, היא לא האדמה הזו שפה.
כן, כן, כן.
היא האדמה שמתחילה לראות לקראת ה...
טוב, אני חושבת שזה באמת די והותר והותר ודי, זה פשוט פנטסטי.
אני חושב שהדברים במשך דורות, בכנות, יבצעו לנו חיים בעלי אופי מסוים. בתוך המערכת האוניברסלית, הרי בתוך המערכת האוניברסלית יש גווני גוונים לקבוצות אנשים מסוימות, ויווצר לנו איזה גוון כזה או גוון כזה, ייתכן שדרך מערכת של כמה אומנים טובים, יוולדו איזה סימבולים מהותיים, לא סימבולים חיצוניים שאומרים איזה כותרת מילולית או משהו כזה, אלא סימבולים תוכניים, כי אם למשל אני מצייר את השרפרף הזה בלי סוף ומפסל אותו, אני מרגיש בו איזה סימבול. אני לא יודע, אין לו כותרת לסימבול הזה. אבל זה בכל זאת חוזר כל הזמן על התייחדות מבודדת, התייחדות מסוגרת, התייחדות מבודדת. זה כבר סימבול בתוכן שלו, לא בכותרת שלו. ואפילו לא תמיד יודעים איך להגדיר אותו. אבל זה סמל בכל זאת שחוזר.
זה קשור איכשהו עם אדה גורדון? היה לך איזשהו קשר עם זה?
תראי, אני אגיד לך משהו. עצם המחשבה שאמרתי קודם, שאני בכל זאת, הלא אי אפשר פה להתכחש, שאני אוהב לצייר אדמה. כשאני לא מצייר אדמה, אז יש החומה זה ואוקיי. וזאת עובדה בכל זאת. ואני מצייר מופשט ומצייר אדמה. ומצייר פיגורטיבי ומצייר אדמה. ומצייר פורטרט ומצייר אדמה. ומצייר אני יודע מה. ושם בול עץ, ובעצם בסוף אתה פתאום מרגיש ממנו יצא את האדמה. זאת אומרת שאני אכלתי את זה.
אכלת את זה באמת בבית, בסביבה, בקריאה,
בריצה בשדה כל יום, בהשקעה של הפרדס, בכל ה...
לא, אני מתכוונת לאדה גורדון, ברור שהיא האדמה.
לא, עכשיו ככה, מה בעצם מה אדה גורדון אומר?
כן.
באנו לאכול את זה.
כן.
את מבינה? לא שאני בא פה לפסוק פסוקים של אדה גורדון.
כן.
אבל לקחת את האדה גורדון על הצד הבסיסי, בלי הרבה נוסחאות שאנחנו כן רוצים לקבל, לא רוצים לקבל, אבל הצד הבסיסי הוא בעצם זה שבחורים צעירים יהודים צריכים להתחיל לאכול אדמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל לקבל יחס אדמה. טוב, אני באתי בדור אחר כבר, אני נולדתי על האדמה בעצם. אז אני מרגיש את זה, בשבילו זה היה צריך להיות עשוי הדבר הזה. אז אינני יודע אם צייר שהיה בין הקבוצה הזו היה מסוגל להרגיש כך את האדמה, הוא היה אולי משתדל,
okay.
אבל בעל כורחו, ויש ציירים מהדור הזה, ובעל כורחם עוד יש דברים אחרים בעניין הזה.
Okay.
אבל לכן אני אומר, אם נזכה לכמה דורות של חיים אמיתיים, לא של חיפושי נוסחאות חיצוניים כדי להפגין שייכות, אלא לחיים אמיתיים ואנושיים במקום, ויצירה אומנותית שצומחת מאנשים כנים ומוכשרים כמובן כציירים, אולי הם נפלאים, אבל צריך גם את הישרון מהדבר הזה, אז באופן טבעי תיווצר אומנות ישראלית עד כמה שיכול להיות משהו כזה של אומנות, ואני חושב שכן יכול להיות, כי בכל זאת יש אומנות ספרדית, כמה שזה לא בינלאומי, הטמפרמנט הספרדי, אתה תכף רואה אותו, אתה רואה את השמש, אתה רואה את הדברים האלה, או אחרת, או זו, אחרת. אז במובן הזה אני חושב שנזרעים היום זרעים של אומנות ישראלית, במידה שמתייחסים בכנות ובפשטות אמיתית אל עובדת החיים שלנו. בלי יותר מדי סופיסטיקטד, לא לכיוון הזה של למצוא את הישראליות מהר, ולא לכיוון של לחשוב שזה תמה בכלל. אני חושב שהאוניברסלי, האנושי, האמיתי, מוכרח להגיע לסובייקטיבי של האדם. אם זה לא סובייקטיבי של האדם, זה גם לא אוניברסלי. זה איזה נוסחה ריקה מלאכותית שמחפשת לה איזה מין קיום. ואת כל אוניברסלי אמיתי, הוא אמיתי של אדם מסוים. זאת אומרת, הוא סובייקטיבי של האיש הזה. זאת אומרת, הוא צמיד לאמת, הוא צמוד לאמת של החיים של האיש הזה. ובמובן זה, אני רואה ישראליות. רק במובן זה, לא נוסחאות או דברים
כאלה.
ואנחנו יכולים להיות שותפים. לא יכולים להיות. אלא האמת היא, אומן אמיתי הוא זה שהוא אותנטי לקצב האמיתי של החיים. והיות והקצב האמיתי שלנו של החיים הוא זהה עם החיים בעולם. אז באופן טבעי אנחנו שותפים למחשבות. והנה פה אני רוצה לציין, שיבדקו את הנופים שלי מלפני שנסעתי לפריז ללמוד, ויראו אם זה לא כבר תפיסה מינימליסטית, אוניברסלית, בתוך החור הזה שלא לא היה לי מושג אם אני אצייר בחיים שלי בכלל, שהתחלתי, שיחקת, ולא היה לי מושג ודאי על קיום, ועוד לא היה קיים אז המינימליזם. עוד לא היה קיים, לא שלא היה לי מושג.
מה שהיה קיים,
כן, זה היה מופשט.
זה מה שהיה,
אבל,
מופשט.
כן, מופשט, אבל עוד לא המושג. וזה כבר הלך, זאת אומרת, אם זה שייך לאיזה זרם בינלאומי, זה צמח על מהות אישית, אנושית, סובייקטיבית, פרטית, של אדם.
איך קרה בכלל שהלכת ללמוד ציור? על זה קפצנו שם, הלכת לסמינר למורים.
אחר כך אני למדתי בטכניון שנתיים ארכיטקטורה.
כן.
הייתה נותרות באמצע מלחמת העולם, הייתי נותר גם, כן. ואחר כך, ולמדתי בטכניון, בעצם חלק מהנותרות למדתי בטכניון. אמרתי לו, תחילון, עד שראיתי שהארכיטקטורה זה לא לעצבים שלי, לא בגלל הארכיטקטורה, אלא בגלל הצורך בכל הצד המסחרי ובכל הלחזיק משרד ועם המנדס העיר וכל הבעיות האלה. התחלתי להבין מה, איך מגיעים לבנות בית. חשבתי, וואה, אני הראשון שעריב איתם וזה, ולא בשבילי העסק. ואני אוהב ארכיטקטורה, אני חושב שזה דבר גדול, אבל הרגשתי שהטמפרמנט שלי אני צריך לעשות. ואני אשתגע אם אני אשב עם ידיים קשורות ואני לא...
כן, זה מסתובב, זה בסדר. כן.
אז הפסקתי את הארכיטקטורה והחלטתי, אני עוסק בציור פסול גמר, בלי, כי אני קודם חשבתי שהארכיטקטורה בעצם היא האמנות הפלסטית הכי גבוהה.
Okay.
היא עם האדם ישר ולאדם וזה משהו נפלא. אבל פתאום התברר לי שבנפלא הזה אני אולי אשתגע, או אני יודע מה יקרה לי, עד באמצע הדרך, או בשליש הדרך, או ברבע הדרך, אז החלטתי, נלך ישר לעניין. אז חזרתי להוראה, ועסקתי באומנות.
אבל היית צייר, או הכרת ציירים, או היו סטודנטים שדיברו על ציור, איך זה נכנס לך?
הייתי מורה למתמטיקה, פיזיקה, וציירתי ופיסלתי. הייתי מורה...
בלי הכשרה לזה.
בלי שום, אני לא למדתי שום דבר פה בארץ.
בשום
סייק, קצת, לא, למדתי כמה חודשים אצל שטרייך, אצל לא שטרייך, אצל שוורצמן, היה מורה לרישום אחד, איזה חודשיים, שלושה.
איפה, בחיפה?
לא, בתל אביב. ואצל ציפר לסירוגין כמה חודשים, עוד פעם כמה חודשים.
אבל איך קרה שהחלטת ללכת אל השוורצמן הזה?
טוב, אני התחלתי לצייר, טוב, עובדה אחת כדאי לומר, כשאבא נהרג, ובאתי ואני ראיתי אותו במיטה, זה היה מראה שהטביע בי איזה זעזוע כנראה. אני חושב שככה אני התחלתי לצייר. חזרתי לסמינר לבחינות הגמר, והתחלתי לרשום דמויות, דמויות. פתאום אני קיבלתי בשליש הראשון מספיק בקושי בציור, בשליש האחרון טוב מאוד, כי זה היה שוק כזה. ורשמתי בהתחלה דמויות איומות, ודברים יפים, ואיומות ויפים. וככה התחלתי לקייר, ואז בא בן צבי פעם, קראתי לו וראה את הראשים ענקיים, קיירתי, והוא מאוד התלהב, אמר שאין כל ספק שיש כשרון. וככה, ושנים הייתי עוד מורה למתמטיקה, עזבתי הטכניון, אז השתמשתי בשנתיים טכניון, הייתי מורה למתמטיקה, בתיכון, פיזיקה, מתמטיקה. ובשקט עסקתי, מה היה? הייתה לי התנגדות לסטודיו של תל אביב, אני לא אהבתי את הכתרים וכל זה, אני התחלתי ישר ככה באופן מסיבי, אז עשיתי מה שאני רוצה, פיסלתי וציירתי, הייתי משיב חברות שלי, מבזל אותם, וזה היה, הייתי חוזר מעבודה כמורה, וריכזתי את עבודה ב3-4 שבוע, וככה עד שבא, טוב, אם את שואלת הרבה, אני אגיד לך עוד הרבה, זה סקרוב, יום אחד בא קיקוין לארץ, אם את זוכרת.
לא, איפה? אני לא יודעת מתי זה היה, באיזה שנה?
זה היה...
אני יודעת מי הוא, אבל באיזה שנה?
50, אני חושב, או 50, כן. או סוף 50 עוד חלק.
כן.
התברר שהוא, לפני שנסע לפריז, הם היו חבר'ה צעירים שם בווילנה עם אימא. אז אחד יצא לפריז, היא נסעה לארץ, הכירו פתאום, נזכרו בהם. אז היא אומרת, יש לה איזה בן עוסק, משחק, וזה, וזה. לא זוכר איך הוא הגיע אליה. הוא כנראה התעניין בארץ, הוא הגיע אל אמא. אמא גאה הצלחותי, אז היא אומרת, הייתה חולה מאוד. שהוא יראה אם הוא רוצה לראות מה אני עושה.
הוא היה זקן.
כן. הוא ראה את עבודות שלי, אז הוא התחיל לצרוק. מיכו, דו פוסט עם פריז, דו וסטה קינצר, דו פוסט עם פריז, וזיץ את הדור.
פנטסטי.
זה היה... אני כל הזמן אמרתי שאני לא נוסע ללמוד. ואין לי מה לנסוע ללמוד, אני יושב ועובד וגמר.
היית בן 20 פלוס?
הייתי בן 28.
כן.
אז ולימדתי מתמטיקה בבית ספר מקצועי, וסידרתי לי 4 שבוע, ופיסלתי וציירתי ועשיתי כיף עם חברות, עם הציור, מה אני צריך לסיים פריז? היה טוב לי, באיזה חדר עלוב, אבל הייתי מושר מעבודה, ועד היום אני שומר את הראשים האלה, מה שהם לא היו.
אני רוצה יום אחד לראות.
אני אראה לך. אז... הוא אומר, פוסק עם פריז, והתחיל לתקוף ככה, ואימא נדהמה, מה, דיבורים האלה, הוא התחיל להסביר לה שזה קינצלובוס, פשטייטניף, אז הוא התחיל לדחוף, אז הוא אומר, תבוא, מה אכפת, לא ימצא חבר לך, סב חזרה, פה החדר שלך נמצא, לא בוריה, התחיל ככה שכנר. אז הוא נתן לי מכתב המלצה, ואני לא זוכר, סטמצקי, הייתי גם בידוד של סטמצקי, כי הוא הכיר את אחותי, כן, וסטמצקי היה בא והיה רואה את מה שאני מקשקש שם, והיה אומר שזה מלא כישרון, ושאני אבוא ללמוד. אבל ללמוד לא רציתי אצלה.
זה היה באבני.
זה היה
אבני.
לא, זה היה שטרייך מסטמצקי.
אבל זה היה, הם לימדו אז בסטודיו אבני.
היה אבני והיה שטרייך מסטמצקי.
אז זה משהו אחר, כן.
אז אני הסברתי לו שאני אוהב ככה צייר.
כן.
לא קטמי. אני לא בסדר, צייר דווקא סטמצקי, את יודעת, הוא איש מאוד רחב.
כן.
הוא טוב, הוא דווקא ככה, הוא אומר, בסדר, אתה רוצה גם, אתה גם. וכל פעם היה מציץ והיה אומר לי קומפלימנטים. ככה, הוא אומר, אתה, יש בך צייר, יש בך זה. אז, אבל היה מנסה כל פעם להזמין אותי בכל, אם אתה רוצה, אני מוכר, אבל אם אתה לא רוצה, זה בסדר, גם הוא צייר
ענק.
הוא, כן, אז הוא...
זה היה בזמן קום המדינה, כל העסק הזה, בסופו של דבר.
כן, בטח.
כן.
אז... טוב, בזמן כל המדינה הייתי מצייר לילות ארוכים ויוצא, היו אז הפעולות וכל העניינים, אז זה עוד היה הגנה והיה ככה, אז הייתי מצייר ויוצא ובא ומצייר וככה, היציאות לפעולות עם, עם הציור היה מין עבודת לילות ככה, כן. המון, איש לא ידע שאני מצייר מהחוגים הציוריים. לא הייתי בין הציירים, כן. בכלל, איש לא, כן. סטמצקי היה רואה וזה. ואני לא רציתי להיכנס לחוגים האלה, זה נראה לי קצת ככה, לא יודע, לא זוכר איך להגדיר את זה, אבל אני מורה למתמטיקה, אני מצייר, אני מצייר זה עסק שלי, זה לא עניין ל... העיקר, סוף סוף אני הגשתי את ההמלצות האלה, ואז היה מוקדי, ואז הוא מאוד התרשם, שהוא ראה את הצילומים של הפיסול, אני זוכר, ארדון נכנס משום מה לחדר.
רגע, איזה המלצות? בשביל לנסוע לפריז?
לנסוע לפריז.
לשגרירות הצרפתית,
או מה? אז היה איסור יציאה מארץ, היה צריך לקבל היתר יציאה,
והם
צמודים למקומות עבודה, ובהסתדרות, זה היה בית ספר, אני חושב שייך להסתדרות, אז היה צריך שמשרד החינוך ייתן, אני יודע איזה דוקומנטים, כדי שישחררו אותי מההוראה. הייתי מורה, זה לא הולך ככה סתם לקום ולנסוע. העיקר, וגם רציתי סטיפנדיה, העיקר מוקדי מאוד התרגש. ואני זוכר את המקרה שארדון נכנס לחדר, מוקדי הזה היה בוס על ארדון, משהו הסתובב שם, הוא אומר, ארדון, בוא תראה מה עושים אצלנו, ואיש לא יודע. הוא ראה לו את הצילומים של הפורטרטים האלה. גם כן ככה, לא זוכר מה הוא אמר, מוקדי אמר לי, תראה, תשמע מה שאני אגיד לך. אתה ראוי לסטיפנדיה. אבל זה יינתן אולי בעוד חצי שנה. אני מציע לך לעשות שני דברים. יש לך דיוויזים עכשיו, היה עניין של דיוויזים, אז גם כן היה סטיפנדיה, זה היה בערך שליש, יש לך דיוויזים לצאת כבר, אני נותן לך את כל האישורים והמלצות, תזוז. אבל אני מציע לך, תגיש להתחרות של הסטיפנדיה, כי לדעתי אתה צריך לקבל. תגיש, ואחר כך אנחנו... אני עשיתי, היה לי קרק, הייתי מורה למתמטיקה, אספתי קצת כסף, רכשתי את הדיוויזים ונסעתי לפריז ללמוד. ושם באתי, אז אורלוב אמרה לי שבעצם אני לא צריך ללמוד, אני צריך לקחת סטודיו ולעבוד. ואותו קיקוין אמר לי, עוד אסטלן, אני מהסטודיו נערבן. אני, היה לי ג'וק בראש, חשבתי ככה, לעבוד, אני יכול בבית, יכול לראות הרבה אומנות, לעבוד בבית, לצאת עוד פעם לראות אומנות, מה אני צריך פה לעבוד? אני אוהב בבית לעבוד, אני לא יודע, אני באמת אוהב בבית לעבוד, האמת היא, כבר מאז ככה. אבל אם אני כבר באתי, אני רוצה ללמוד. לא ארצה את הלימוד, אני אחר כך אזרוק אותו, מה זה בורח? אני רוצה לראות מה זה ללמוד. אני רוצה לראות מה זה ללמוד, באקדמיה, בזה, מה זה, מה שיש, מה לומדים? מה? אז התעניינתי, אמרו שז'ימו זה מורה גדול, מרסל ז'ימו. טוב, הוא התלהב מאוד מהעבודות שלי, והוא אמר לי שתדע לך, הוא אומר, אתה רואה את הראשים שלך, הראשים האלה הם שפה מודרנית יותר מכל המוד שעושים קונצים. זה יותר מודרני מקוצי, אני לא רוצה להגיד שמות, שאומר לישראלים שבאים ויראו לו כל מיני דברים, וזה מוד, ושלך זה שפה מודרנית, לא חשוב, זה מופשרת או לא מופשרת, זה שפה מודרנית. טוב, נהנה, הוא הסביר לי למה, בסוף, אני פה עוד לא עבדתי על אקט. כשהתחלתי לעבוד, לא היה לי שום ידע של פרופורציות וזה, אז הוא נדהם להשוות את הראשים האלה ולבורות שלי בפרופורציה.
כן.
הוא צחק, הוא אומר, זה מעניין. ותוך כמה זמן הוא ככה דחף, הרביץ לי ככה מנות בריאות ולימד אותי באמת. הוא היה מורה מסור. אחר כך הוא מאוד נהנה מעבודות, לא חשוב.
אני שמה לב שאתה גם מאוד נאמן, לא? אתה מזכיר את שמו בכל מקום שאני פותחת.
אני חושב שהוא היה אדם ש... נתן הרבה במחשבה על דברים. הוא היה אמנם פסל פיגורטיבי, אבל אנליטיקן מאוד, כמורה מאוד, ואני חושב שגם חלק מהראשים שלו עם פיסול מצוין. אבל לא ניגע בצד הזה, אלא בצד המורה שבו. הוא היה אנליטיקן מאוד מעניין, והוא למשל, מה שהיה נקרא באקדמיה לעבוד על אנטיקיטה, על עובדים חלק על מודל וחלק על... זה היו הפרקים הכי המעניינים ביותר של ההוראה אצלו. הוא ניתח אלמנטים בסיסיים של תקופות בפיסול, בהיסטוריה. הוא לא לימד לעשות אנטיקיטה, זה היה אנליזה של התקופה ממש, על ידי כמה יצירות מופת או יצירת מופת, וזה היה מי שהבין אותו...
קיבל.
אז קיבל. קיבל הרבה, מי שהבין אותו, כי הוא היה לפעמים קשה, לפעמים הרבה תלמיד לא תפסו מה הוא רוצה. חשבו שיותר...
היית תלמיד זקן, אתה לא?
כן, אז לכן הייתי תלמיד בסיווג למעלה מגיל מסוים, ולכן גם קיבלתי אישורים ולא דיפלומה, שמעל לגיל מסוים לא נותנים דיפלומה, נותנים אישור, וכל
הכל. אבל אתה לא מצטער היום שלמדת.
בכלל לא. אמנם נכון שהלימוד אצלו גרם לי להפסיק לפסל שנים. זה מעניין, אישה חכמה הייתה אורלוב. אורלוב אמרה לי, דע לך, שהוא אישיות כל כך חזקה, שהוא יכול לעשות לך צרות. הוא נפלא, אבל הוא אישיות כזו שאני יודע מה יכול להתפתח אחרי זה. היא חכמה מאוד הייתה אישה. היא זוכה איתי המון אם ללמוד או לא ללמוד. וזה קרה, כשאני חזרתי מפריז, אני רק ציירתי. דווקא דבר שלא למדתי בכלל. רק ציירתי. ופיסלתי שנים והרסתי, פיסלתי והרסתי, פיסלתי והרסתי, בלי סוף. עד שברגע אחד הרגשתי פתאום שהפיסול מתמזג עם הציור. ואז חזרתי למסור והתחלתי לפסל. זה שנים הפסקה הייתה, אני חושב לא מעט בגלל זה, אבל אני מודה לו על זה, כי הוא נתן מימד של עומק לדברים. טוב, זה עסק בלי זה.
פנטסטי.
שימוש חופשי בתגליות החדשות לצורך האישי המדויק שלך, ולא להסתווג בקופסאות סגורות בכל תגלית. כל תגלית מסתווגת בקופסה סגורה בזמן שהיא הופכת איזו מהפכה, אבל התועלת שלה לאנושיות היא הערכיות שלה, והתקופות החדשות זכותן, ואני חושב זה החידוש שלהן בעצם, להשתמש באופן חופשי בכל הערכים האלה, לומר את האמירה האישית שלהם. כי אם ניקח אומן כמו סזן, סזן לא חידש חומר, לא קפץ על הראש, לא עשה שום איזה דבר, הוא השתמש בהמון ערכים של התקופה, תוך גיבוש של אמירה אישית התייחסותית אל צורה ואל חיים ואל טבע אחר. ואת החידוש שלו הוא עצם האמירה, המהות הרוחנית, הצורנית, התפיסתית, ולא באיזשהו צד חיצוני של הדברים. זאת אומרת, הוא יצר שורש לקוביזם עוד בלי להפגין קוביזם, אלא דרך התייחסות פנימית חדשה לדברים. והחידושים באומנות הם לא תמיד... התייחסות חדשה היא חידוש באומנות. ולא דווקא איזה דבר חיצוני של שימוש. כי יש קצת נטייה היום חולנית, לדעתי, שאם מישהו גירד את הנייר קצת אחרת, זה כבר חידוש. לא, לא, הוא גירד ככה, אז זה כבר אחרת. הוא גירד ככה, אז זה כבר אחרת. אני מוצא כל משמעות בדברים האלה. אתה מבינה, אני לא... מבינה מה אני...
כן, בסדר.